שלום גיא טנא.
שלום אורן פילוסוף.
שאולי אני צריך להגיד קוניצ'ווה.
או היו?
אז שואלים שאלות תמיד בהתחלה, אז השאלה המתבקשת היא, איפה הכימונו שלך?
איפה? בדיוק בכביסה.
איך אתה מתחיל פרק בלי כימונו? אני כאילו...
זה נכון. הייתי פשוט, הוא התלכלך מסושי, מעט רוטב סויה חמצמץ, והייתי הלך לכביסה, מה לעשות?
זה קורה גם ליפנים הטובים ביותר, כנראה.
בטח לי.
כן, אז זהו, אז אנחנו בפרק התשיעי שלנו, פרק מיוחד, שכולו יפן. עוד לא הקדשנו פרק בעצם למדינה, והפרק הזה לא מוקדש ספציפית למדינה, הוא מוקדש יותר נכון לאולפן סרטים אחד, אולפני ג'יבלי של יאו מיאזאקי, וגם מהצד הספרותי שלו, וגם מהצד הקולנועי שלו, אנחנו נכיר כל מיני יצירות שהן לא בהכרח יצירות יפניות, אבל באמת. מצאו את דרכן אל סרטי אולפני ג'יבלי. נסביר מה זה אולפני ג'יבלי, מי זה יאו מיאזאקי, נדבר על כל הדברים האלה, וכמו תמיד נקנח פינה מוזיקלית שהיא...
גם יפנית.
יפנית.
במידה מסוימת.
יפנית למחצה.
כן.
נקרא לזה, אז נעשה עוד פתיחה ונתחיל.
יאללה, שמונה עיניים.
שמונה עיניים.
שמונה עיניים. עם גיא טנא ואורן פילוסוף.
אוקיי, אז אנחנו מתחילים את המסע היפני שלנו. אני אנסה כמה כאילו למזער את הבדיחות היפניות.
אל תמזער, לא, לך על זה, לך על זה. לך
את זה, כאילו,
חופשי, רוץ לבדיחות יפניות, אני מת לשמוע.
זהו, אני לא יודע כמה יש לי, עכשיו זה מחייב. אבל אני אנסה לחפש משהו. אוקיי, אז בוא תספר לנו בעצם למה, את הפרק הספציפי הזה אתה הצעת את הנושא, אבל תגיד לי למה הגעת ל...
כן. הימים, ג'יבלי. הימים ימי הקורונה. וכמו רבים מאיתנו, מצאתי את עצמי מול הנטפליקס, ואז גיליתי את המגוון העשיר והמרתק והיפהפה והמרגש של סרטיו של היו.
יאו
מיאזאקי, גאון, אנימטור גאון, יוצר גאון, רגיש, שפשוט יצר קדר שלם של סרטים בכישרון אינסופי, ופשוט נפלתי בקסמו, נשבתי בקסמו, גם של היצירה שלו וגם של היצירות, היו גם כמה סרטים של במאים אחרים ואנימטורים אחרים, ביניהם בנו, תחת
שרביתו.
וזהו, ופשוט נשבטתי, וגם זה פתח לי איזשהו אופק ליפניות אחרת, גם אנימציה, גם לא אנימציה, אבל זה לגמרי פתח לי את העולם הזה. ואני מאוד מתרגש מהפרק הזה, כי אמנם הסרטים שאני הכי אוהב, הם לאו דווקא, נדבר עליהם, כי לא אתה בחרת את הסרטים האלה, ואני, והם לאו דווקא פרי יצירה, הם מבוססים על ספרים, אבל עדיין זה מאוד מאוד מרגש, ואותי, כי אני פשוט נורא אוהב את זה, זה מאוד 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 אמיתי בשבילי, רלוונטי בשבילי, דווקא אולי משום שזה כל כך מרוחק ממני. ו... הספר הראשון שאני רוצה לעסוק בו, אנחנו מכירים אותו כסרט הטירה הנאה של האוול.
כן, מ-2004.
מ-2004, ולמעשה מדובר בספר, כאילו עיבוד לספר, של הסופרת הבריטית דיאנה ווין-ג'ונס. הספר המקורי נקרא הטירה הנאה, בלי של האוול, למרות שהאוול בהחלט... נמצא שם, אני לא בטוח אם מבטאים את זה האוול או הול, H-A-U-L, כי H-A-U-L זה למעשה, אתה סוחב.
סוחב, כן? נכון.
ובהאוול יש איזשהו צליל, בוא נקרא אונומטופאי של, 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 של חריקה או של יללה, וגם הטירה משמיעה.
שנייה. הטירה ענה.
אוקיי, הטירה ענה.
הטירה ענה, נסגור את זה ככה.
אז אנחנו מדברים כאן על סופי, נערה צעירה, אחות בוגרת, ש...
גם בספר היא מתקנת כובעים?
היא לא רק מתקנת כובעים, היא אומנית של כובעים. תיקון כובעים.
כן.
ובאותו עולם, באותו עולם בדיוני, נהוג שאחים בוגרים לא מגיעים לגדולות. והיא, משום, בגלל איזושהי פגישה מקרית עם הקוסם האול, שהיא לא הכירה, לא ידעה, היא, זאת אומרת, היא שמעה עליו, היא לא הכירה אותו, ואיכשהו היא נפגשה בו, היא פגשה בו, והיה ביניהם איזשהו מפגש מאוד קסום, ומאוד מקרי, שהיא לא חשבה שישנה, היא, מה שנקרא, חטפה כללה. חטפה, מה זה חטפה? כללה.
כוללה על ידי מחשפת הביצות.
כוללה על ידי מחשפת השממה.
השממה.
בספר, מחשפת השממה.
אוקיי.
פיורלי בגלל קנאה. והיא הפכה לאישה זקנה. עכשיו, אנחנו כבר בפרקים קודמים שיחקנו. נגענו בעניין
וויד.
הזה, כן, של הצעירים והזקנים, גם תמונתו של דוריאן גריי, וגם דיברנו על בנג'מין בטן.
נכון.
בשני המקרים ההם זה היה סופר אירי, הפעם הסופרת אנגליה, ולמעשה היא, כאישה זקנה, מחליטה שהיא חותכת מהמציאות שלה, של העבודה היומיומית, היא יוצאת לחפש את הקוסם, שיגאל אותה מאותה כללה, ויחזיר אותה לקדם,
כן.
לימיה כקדם. אבל כמו שאנחנו יודעים, במקרים כאלה ובספרים כאלה, המסע הוא העיקר, והוא ברור. מזמן כל מיני נקודות ופיתולים נכון. וסיבוכים, שלא היו צפויים, שבסופו של דבר אתה כן מקבל, כמו החוכמה הסינית הידועה, אתה כן תגיע למטרה, אבל לא בדרך... שאותה דמיינת.
זה כאילו מבנה תסריטאי ככה הכי בסיסי, שהגיבור אצל המסע, יש לו מטרה, הוא יגיע אליה, אבל לא בדרך שבה הוא חשב.
אורן, אבל סליחה שנייה, אני חייב, פה אני חייב למחות ולהציב ולצאת חוצץ, כי אתה אומר מבנה תסריטאי, אני אומר חוכמה סינית, מה היה קודם?
כנראה שהמבנה התסריטאי הסיני, החוכמה התסריטאית הסינית.
יצאת מזה בדרך מאוד אלגנטית, אך מעט מפוקפקת.
אנחנו בכיוון מזרחי היום, סין ויפן.
מאוד מזרחי. אני רוצה להקריא קטע פחות או יותר מתחילת הספר. סופי כבר זקנה, והיא כבר במסע לאן שהוא עדיין לא יודעת איך היא תגיע, לאן היא תגיע. אז ככה. השמש שקעה, ונעשה קר על הסלע. רוח מציקה נשבה מכל עבר, וסופי לא יכלה לחמוק ממנה. כעת כבר לא הייתה שוות נפש למחשבה שתיאלץ לבלות את הלילה בחוץ, בגבעות. מחשבותיה נדדו שוב ושוב אל כיסאות נוחים ואחים מבוערות, וגם אל החושך וחיות הטרף. אבל גם אם תנסה לחזור למרקט צ'יפינג, לא תגיע לשם לפני חצות הלילה. מוטב שתמשיך בדרכה. היא נהנחה וקמה על רגליה, כל עצמותיה חרקו, היה נורא, כל גופה דאב. לא ידעתי כמה הזקנים סובלים, אמרה והתנשפה בעודה מטפסת במעלה ההר. אבל נדמה לי שהזאבים לא יאכלו אותי, אני בטח יבשה וכחושה מדי לטעמם, גם זו נחמה. הלילה כבר כמעט ירד, והמדרונות מחוסי האברש היו כחולים ואפורים, הרוח עקצה. נשיפותיה של סופי וחריקות אבריה הרעישו כל כך עד שנדרש לה זמן להבין שלא כל החריקות והנשיפות בוקעות ממנה. היא הרימה מבט מטושטש. הטירה של הקוסם האול קרקשה וטרטרה ונעה לקראתה על פני הערבה. עננים של אשן שחור הסתלסלו מצריחיה השחורים. הטירה נראתה גבוהה ודקה וכבדה ומכוערת ומאיימת עד מאוד. סופי נשענה על מקלה והביטה בה. היא לא הייתה מפוחדת במיוחד, היא תהתה מה מניע את הטירה, אבל בעיקר חשבה שכל האשן הזה משמעו שאש גדולה בוערת אי שם מאחורי החומות השחורות והגבוהות. בעצם למה לא? אמרה למקל. הקוסם האול לא יהיה מעוניין להוסיף את הנפש שלי לאוסף שלו, הוא אוסף רק בחורות צעירות. היא הרימה את מקלה ונופפה בו נפנוף סמכותי לעבר הטירה. עצור! צווחה. הטירה צייתה, ובחריקות וקרקושים רמים נעצרה במרחק כ-20 פסיעות במעלה ההר. בתחושת סיפוק וגאווה, התקרבה סופי בצליעה לטירה. עכשיו, הייתי יכול לבחור עוד קטעים, יותר מרתקים, אבל זה ממש יהיה ספוילר.
כן.
ואת זה אפשר גם לראות כסרט, מומלץ מאוד מאוד נכון. מאוד, וגם לקרוא כספר. אני, אתה יודע, אני קראתי את הספר אחרי שראיתי את הסרט.
בדרך כלל זה הפוך אצלך מן הסתם.
בדרך כלל זה הפוך, אבל יש כאן, מבחינתי לפחות, עוד מה תגיד לי אתה, מה חשבת על הסרט הזה, אבל במקרה הזה, זה אחת מהדוגמאות לעד כמה הסרט, העולם שיוצר היום היזקי בסרטים שלו, הוא פשוט הרבה יותר. כי יש כאן ספר שהוא ספר נחמד, חמוד,
ספר ילדים, ספר נוער?
ספר ילדים לחלוטין. הסרט הוא יצירת מופת. בזה בכלל אין ספק. אבל גם הספר הוא אחלה. ממש ממש טוב.
אנחנו יודעים משהו על דיאנה וויין ג'ונס?
דיאנה וויין ג'ונס. היא סופרת די ידועה. היא נפטרה לפני מספר שנים. הספר הזה הוא מ-86. עוד לפני הקאמבק הגדול של ספרות הפנטזיה לעולמנו, והיא סופרת די ידועה, שכאילו בתחומה, באנגליה. אני לא הכרתי אותה עד שקראתי את הספר הזה, וזה מאוד עניין אותי לראות באמת איך האפוס המדהים הזה, סוג של אפוס שראיתי בקולנוע,
מתחבר
לספרותית, מבחינת מילים. יש כאן הרבה הומור, הרבה יותר. יש הומור גם בסרט, אבל כאן יש יותר הומור, אבל אם תשאל אותי ספר או סרט, אני לא יכול להגיד לך חכה עם הסרט, תקרא את הספר, לא. לא יכול לראות את הסרט.
כן. אז זהו, אז אני תהיתי כשראיתי את זה, אנחנו נדבר על זה עוד רגע כשנדבר על מיאזאקי ועל אנימה באופן כללי, אבל זה כאילו כל דבר שהוא עושה שם, כל דבר שקורה באולפני ג'יבלי, מרגיש מאוד מאוד נטוע בתרבות היפנית, מרגיש מאוד יפני, כאילו בדמויות, בסיפורים, בכל מיני דברים, ואני רואה את זה, ואני אומר...
זה בכלל... מה שחשבת קודם.
כן.
כן.
עכשיו, זה בכלל לא סיפור יפני, זה בכלל סיפור בריטי. וכאילו, כשהיא כתבה את זה, אני מניח ב-80 ומשהו, היא לא חשבה שעל יפן, זאת אומרת, זה לא כתוב על יפן. אז איך...
אז מה זה עושה? אני חושב, תשמע, כל ההבחנה הזו בין יפני ללא יפני, מצד אחד, היא לא מוקפדת בסרטים של ג'יבלי. מצד שני, אתה יכול בהחלט לראות סרטים שהם רק מזיכרון, כן? הנסיכה קגויה, סרט יפה יפה, מאוד שונה מהשאר, שהוא מאוד מאוד יפני. מרד הדביבונים, מאוד מאוד יפני. פוניו, שנדבר עליה
כן,
בהמשך,
כן, נכון.
מאוד מאוד יפני. יש סרטים שמאוד יפנים, רק אתמול, למשל, נורא יפני. ויש סרטים שהם בכלל לא יפנים. כן, הרוח העולה, גם על זה, גם על הסרט הזה נדבר, הוא גם מאוד יפני.
נכון.
ויש סרטים שהם מאוד מאוד אוניברסליים, מאוד מאוד אירופיים. יש איזשהו מוטיב, איזושהי כמיהה של מיאזאקי לאירופאיות קלאסית. אנחנו יכולים לראות את זה בחזיר באוויר, שזה התרגום הכי נורא לשם של סרט.
חזירים הם מופיעים פעם אחר פעם בסרטים שלו.
מדהים, סרט יפה, נטייה איטלקית, וגם פה יש משהו מאוד מאוד אירופאי. אז זה כן קיים. היפניות מאוד אפילו,
כן.
אבל לפעמים היא פשוט מפנה את הדרך לסיפור. לדברים...
כי הסרט קודם כל, הסרט מהמם, אני חושב שיש בו בעבר לאנימציה מטורפת ובאמת כל כך מיוחדת. מה שאני מאוד אהבתי, ובאמת אני לא קראתי את הספר באופן מפתיע, אני לא יודע אם כל הדמויות שראיתי בסרט, הם מופיעו גם בספר, נגיד כמו הכדור אש הזה.
מה, קלציפר? בוודאי,
כן,
בוודאי.
כאילו, יש שם כל מיני דברים,
הוא
כאילו...
הוא מניע את הטירה.
נכון, יש שם כל מיני, כאילו, המצאות כאלה, אינוויז'נס כאלה, כל מיני דברים מגניבים, שאתה אומר, איך הטירה הזאת מתפקדת? אז יש את הכדור אש הזה, ואיך זה הולך, או שזה אף, או איך הוא יוצא מתוך זה, כאילו, כל מיני דברים, יש שם מטוסים, בכלל, הנושא של תעופה, אנחנו נדבר עליו עוד רגע, הוא מאוד מאוד משמעותי, בחיים של היהו, וגם בקולנוע שהוא עושה. אני מאוד מאוד אהבתי את הטירה הנאה, אני ראיתי את זה פעם ראשונה, לפני איזה, לא יודע, 5 שנים, משהו כזה, ולא, כאילו, זה לא שכאילו אחרי זה אמרתי, יאללה, אני חייב להתפוצץ ולראות עכשיו מלא מלא סרטי אנימה, אבל היה בזה איזה משהו כאילו חד פעמי, אירוע חד פעמי כזה שראיתי, ופשוט ממש ממש נהניתי.
הנה, אני שומר עכשיו, אני מציג בפניך את...
הכרטיס?
את הסרט שראיתי ב-2005 ברב חן באופרה בתל אביב.
אבל למה שאמרת
כמה
כרטיס?
כמה רחוק. למה? למה לא?
זה תשובה
כי
מעולה.
זה כלל, כי זה אירוע. לראות את הטירנה, ידעתי את זה כבר
וואו,
אז.
גדול.
כן.
אוקיי, אז...
ורק נאמר, לפני שאנחנו נעבור לפרק הבא, לסגמנט הבא, שהטירנה הוא בהחלט לא רק סרט על זקנה וצעירות,
כן.
או מול נערות, וזה לא רק על קסם, מול אי-קסם, זה סרט שהוא פציפיסטי,
נכון, יש שם עניין מאוד משמעותי שלא דיברנו עליו, של הממשל שבתוכו כל הדבר הזה קורה, של הכוחות שמתנגדים להאול וכל
ה... בעת מלחמה.
כן, כן.
ומצפים ממנו.
רואים את זה כבר מתחילת הסרט, יש שם מטוסים ודגלים, יש שם משהו שמזכיר חצי משהו משטרי מאוד מאוד גדול.
נכון.
לא ניכנס לכל הדברים האלה, אבל זה מרחף.
אבל זו תמה, וגם אצל מייזאקי אנחנו רואים את זה בעוד סרטים, קבר הגחליליות המופתי למשל, ועוד.
אז אם זו תמה וזה אצל מייזאקי, אז בואו נדבר קצת על מייזאקי. אז נסגור את הפרק שלנו על הטירה הנעה, ונגיע לאיש שעומד מאחורי אולפני ג'יבלי. אז מי שלא מכיר, אני אתן ככה איזה רקע, קרש קורס נקרא לזה, באנימה יפנית, אנימה, אני לא יודע, אם אני טועה באחד מהם, אז מכילה.
אנימה,
אוקיי. אז קודם כל זה מדובר על תרבות יפנית שלמה של אנימציה, ולא רק אנימציה, גם קומיקסים, מנגה יפנית, שזה סגנון ציורי מאוד 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 ספציפי. אני לא חושב שמישהו מהמאזינים שלנו לא ראה אי פעם משהו שהוא ממנגה, מאנימה, ונתחיל בסדרות הטלוויזיה של פינוקיו, הקוסם רצוץ, וכל הדברים שגדלנו עליהם, כאילו בשנות ה-80, אז זה הכל אנימה יפנית. זאת אומרת, זה סיפורים אירופאים, קוסם רצוץ של פרנק אלבאום, מה עוד אמרתי? פינוקיו של איטלקי, מישהו שאתה בטח יודע את השם שלו. בקיצור, זה הכל יצירות אירופאיות. הם לוקחים את הדבר הזה אליהם, והם עושים מזה סדרות אנימציה. יש גם את גברת פלפלת, בקיצור, ים דברים. וזה הכל יפני. עכשיו, שאני ראיתי את זה בתור ילד, אני לא חשבתי, וואי, אני רואה עכשיו סדרה יפני, מעבר לזה שהכל מדובב, אתה לא חושב, אין פה איזה משהו יפני, זה לא נעשה ביפני, זאת אומרת, זה לא על יפנים, אתה לא רואה שום דבר כזה. אבל אחר כך, כשגדלתי והבנתי ולמדתי באמת מה זה האנימציה הזאת, אז אתה אומר, רגע, הדבר הראו שראיתי אז ב-80s, זה כזה. אז אולפני ג'יבלי בעצם, והיהו מייזאקי, הם נולדים, הוא נולד כאילו לתוך הדבר הזה, הוא באופן אישי בן של, הוא בן למשפחה של בוני מטוסים. לא מטוסים ממש, אלא כאילו ההגאים, כל מיני חלקי חילוף כאלה שמטוסים, זה מה שהמשפחה שלו עשתה, הוא נולד ב-1941, הוא עדיין חי ונושם, נכון לרגע הקלטת הפרק הזה, ומר היהו הצעיר, יש לו, הוא האח הצעיר לשלושה אחים בוגרים, כולם בנים, והם עברו עם המשפחה בכל מיני מקומות ביפן, בעקבות המלחמה, כי המלחמה התחילה ממש ברגע שהם ככה הפציצו את פרל הרבור וכל הדבר הזה, והם הגיעו באחד הפעמים, הם הגיעו למקום ביפן, בצפון יפן, שנקרא קנומה, שזה מין כפר ציורי קטן כזה, ושם הוא חי המון המון שנים, תקופה כאילו משמעותית בנערות שלו, אמא שלו הייתה חולה, ואז זה משהו שאחר כך נראה בשכן שלי טוטורו, אמא שלו הייתה חולה, והיא הייתה מושפזת הרבה זמן בבית חולים, בכל מיני מוסדות הבראה, ואבא שלו נשאר בבית, יש לו יחסים אמביוולנטיים עם אבא שלו, כי אבא שלו שהיה סוג של אחד כזה שמרוויח מהמלחמה, פרופייטור כזה, זאת אומרת, היפנים הם גם ככה החולים של רגשות אשמה, מכל מה שקרה להם במלחמה, ומהטכנולוגיה של המטוסים וזה וזה, אז מייזאקי גדל בתוך הדבר הזה, והוא מצא את הפינה השקטה שלו בציורים. הוא גילה כישרון מאוד מאוד טוב לציורים. הוא התחיל מהדרגים הכי נמוכים של האנימציה. מי שלא יודע, באנימציה יש כאילו המון המון לבלים, המון רמות. ככל שאתה עולה ברמות, אתה כאילו אנימטור יותר בכיר, ואתה מצייר דמויות. בהתחלה הוא התחיל לצייר רק את השכפולים שלהם, וזה וזה. ואז בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הוא הקים ביחד עם עוד חבר, טושיו סוזוקי. טושיו סוזוקי, זה שמות שאתה, אני לא, כאילו, טושיו סוזוקי. ב-1985 הם הקימו טולפני ג'יבלי, ואז הוא בעצם יצא לדרך עצמאית.
אבל עוד לפני זה, ב-84, יש את הסרט הנסיכה מעמק הרוחות,
כן.
שאולי לא נחשב רשמי,
הוא לא נחשב רשמי של ג'יבלי, אבל הוא של מיאזקי.
הוא מרתק, הוא יפהפה. ואני הולך, להנחיח המון סרטים שאנחנו לא ניגע בהם.
כדי שיהיה להם את השם.
כדי כמובן לעזור לנטפליקס, לצבור עוד האזנות.
אז באמת, ברגע שמיאזקי הקים את הסטודיו הזה, ויצא לדרך עצמאית, והוא ביים כמה וכמה דברים לפני זה, גם בסדרות אנימה, וגם איזה סרט פה ושם, אבל ברגע שג'יבלי יצא, אז כמובן שבאירופה ובמערב לא הכירו את זה עדיין, ולא ידעו, זה לקח המון זמן עד שזה פרץ גם שם, אבל אחד הסרטים הראשונים שהם מצאו, זה הסרט הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שנקרא השכן שלי טוטורו. בדרך כלל אנחנו מדברים, אני מדבר קודם כל בכל פרק על כמה במאים שונים, אבל זה באמת הפעם היחידה שאני אדבר רק על סרטים של מיאזקי. אז אולי הייתי צריך להגיד את זה כאילו ככה קודם. יש עוד סרטים באולפני ג'יבלי, לא של מיאזקי, גם של טוטורו מיאזקי, שהוא הבן של, ויש גם של אחרים, אבל הם לא רבים, כי מיאזקי הוא סוג של כזה דיקטטור, נקרא לזה שלו. זאת אומרת, הוא מנהל הכל, כן. הוא אחראי על הכל, וזה גם תובע ממנו מחיר מאוד מאוד כבד, שנדבר עליו בהמשך. אז בעצם בשכן שלי, טוטורו, יש לנו שתי דמויות עיקריות, 2.5, נקרא לזה. האבא הוא גם שם משהו, האבא ונני הסבתא. יש לנו את מי, היא האחות הקטנה, ויש לנו את סטסוקי. אני שברתי שיניים כל פעם, אמרתי לעצמי, אני אתאמן בבית להגיד
סטסוקי.
סטסוקי, היא האחות הגדולה. הן מגיעות עם אבא שלה, עם אבא שלהן, בתחילת הסרט, לאיזושהי, איזשהו בחוז, איזשהו כפר קטן קטן ופסטורלי, מרוחק מאוד מאוד מהעיר, או מכל דבר אחר לצורך העניין. הן מגיעות לשם כשהאימא מאושפזת בבית חולים סמוך, אם זה מזכיר לנו משהו מהחיים של היהו בעצמו. ובזמן ההתאקלמות שלהם לחיי הכפר, הן מגלות, הבנות, כל מיני דברים קסומים שקורים במקום הזה. ומגלות שם כמו כדורי פחם קטנים כאלה עם עיניים שמתחבים כל פעם שהם מגיעים לאיזשהו מקום. ואז הבת הקטנה, וזה תמיד ככה בסרטים, זאת אומרת יפני או לא יפני, זה תמיד ככה,
כן.
שהקטן ביותר הוא זה שבו תמון הקסם, זאת אומרת הוא זה שמגלה את הדבר הזה. ומי מגלה במעבר שלה מתחת לאיזה שביל כזה ביער, היא מגלה יצור קטן, ואחר כך היא מגלה שהוא יכול להיות רק החלק מיצור קטן, יצור דומה לו גדול יותר, והוא נקרא טוטורו, או היא קוראת לו טוטורו. וטוטורו הזה הוא סוג של, איך נגדיר אותו? מה? הוא בובה פרוותית ענקית?
טוטורו זהו, זה הגדול יותר.
הגדול, זה קינג טוטורו, בתרגום לאנגלית קראו לו
שלושה גדלים. אחד קטן מאוד ואחד ענק.
נכון.
כן, זה סוג של, גם אני חושב שההגעה הזאת במחילה, כן, שמי עוברת מהבית בתוך המחילה הזו, אנחנו מדברים פה על, כמובן,
אליסה בארץ הפלאות.
של אליסה בארץ הפלאות.
כן, זה ישר, אי אפשר להתחמק מזה, אבל גם לא נראה לי שהוא מנסה להסתיר את העניין הזה. וכשהיא מגיעה לשם, היא רואה פשוט, האמת שראיתי את זה אתמול, והבת שלי לידי, והיא פשוט מסתכלת, והיא אומרת, מה זה הגוש פרווה הענקי הזה? מה זה הדבר החמוד הזה?
גם אני רוצה לקפוץ עליו.
כן, אני גם רוצה. היא אומרת לי, אבא, אתה טוטור, ואמרתי, לא, זה חמוד שאין לתאר. זה פשוט בובה, זה נראה כמו בובה ענקית פלאפית בגודל של, אני לא יודע איך לעשות את זה עם הידיים, משהו עצום. ומי שוכבת על הדבר הזה ומאירה אותו משנתו, ובהתחלה אתה לא כך מבין מה התפקיד שלו, כי בעצם רק היא רואה אותו.
כן, היא שוכבת אל הדבר הזה משום שהיא נופלת באיזשהו שלב מהמחילה על הדבר הזה.
כן.
וזה כמו סוג של טרמפולין הסעירה ופרוותית, ואז היא מבינה מה... היא לא מבינה, אבל היא...
נכון,
עכשיו היא לא יודעת... מבחינה שזה יצור חי.
יצור חי, והיא לא יודעת מה זה, וגם אנחנו בשלב הזה לא יודעים מה זה, is it good, is it bad, מה, כן. מה קורה שם. וככל שהסרט מתקדם, אתה מבין, בהתחלה מבינים שרק היא רואה את זה, אחר כך גם אחותה מגלה את טוטורו, יש שם קטע כל כך כל כך חמוד, ומרגש, והוא הפך להיות כאילו הפוסטר של הסרט, שמומדים בתחנת אוטובוס עם מטריה, כדי לחכות לאבא שיחזור מהעבודה באוניברסיטה. הם עומדים במטריה ומחכים שכאילו הוא ירד והם יתנו לו את המטריה, אבל האבא מבושש לבוא. וגשם, גשם, גשם. ופתאום, בזמן ששתיהן עובדות שם, הן מסתכלות הצידה ופשוט טוטורו מופיע.
האחות הגדולה מסתכלת, כן, השנייה מסתכלת, כבר נרדמה.
היא נרדמה בעמידה, כן. והיא מסתכלת הצידה ופתאום רואה את טוטורו, ועכשיו אין לו מטריה, אז מה הוא יעשה כדי לחסות על עצמו מהגשם? הוא שם עלה בגודל של, אני לא יודע, כאילו בגודל של מי בערך, שם את זה כאילו על הראש, הוא פשוט עומד שם, ואז היא נותנת לו מטריה, והוא מחזיק את זה באצבעות שלו, שהם כמו ציפורניים של וולברין, כזה משהו מוזר. זה מהמם, זה קטע כל כך יפה.
אני חשוב לי לציין, אני לא יכול להגיד שטוטורו מהסרטים האהובים עליי, גם כי הוא מכוון לקהל יעד מאוד צעיר.
נכון.
הוא מאוד יפה, אין ספק, ונהניתי שוב לראות אותו כאן, כאילו לפני הפודקאסט. מבחינתי שאני רואה את זה, את הסרט הזה, הוא בעיקר פסיכולוגי. זאת אומרת, יש פה סרט שמראה כיצד הדמיון הילדותי פועל שעות נוספות כדי לתמוך בילד בשעת מצוקה.
ברור.
זאת אומרת, הבנות האלה
מתגעגעות לאימא.
מתגעגעות לאימא, דואגות לאימא, כל אחת מבינה את זה בדרך שבה היא מבינה. עוברות רגעים לא פשוטים, מי הולכת לאיבוד וחושבים שהיא טבעה, האבא נפלא בעיניי, ראיתי את זה עם אמא שלי שהגיעה להתארח לקראת הסדר, ויש שם לא מעט פעמים שהילד, הילדה פשוט הקטנה אומרת, אני הולכת לאן? אומרת לאבא, אני הולכת, כן, כאילו להסתובב, אני כבר חוזרת, ואמא שלי אומרת, וואו, איך הוא סומך עליה. כן, כאילו עכשיו, וזה...
אני גם חשבתי על זה, אמרתי כאילו, היא הולכת, תהיה פה קטע עכשיו שהיא נעלמה? לא, בסוף היה את הקטע שהיא נעלמה.
אני אומר לך, אני צריך לכתוב איזשהו מאמר על הורות בסרטים של מיאזאקי. יש שם אמון מאוד מאוד משמעותי של ההורים בילדים, ביכולת שלהם לצאת החוצה, לחוות את החיים, בלי שאתה כל הזמן יודע איפה הם, מה הם עושים, איך ליצור איתם קשר. אולי אנחנו בישראל, בגלל... שזה ישראל, הרבה יותר, אנחנו אמנם גרים בכפר, פחות או יותר, אתה ואני,
כן.
זה אחרת, אבל עדיין, הילדים, אנחנו רוצים לדעת תמיד איפה הם.
נכון.
עכשיו, אנחנו בילדותנו, שיצאנו החוצה, לא היינו עם טלפונים, והיינו הולכים לכמה שעות וחוזרים. שם, אצל מיאזאקי זה הרבה יותר ככה.
כן.
יכול להיות שהוא מסתכל אחורה, 20, 30, 40 שנה, וכך הוא מדמיין את הילדות ואת ההורות כפי שהוא רואה אותה.
אז אני אגיד על זה באמת, שהסיפור הזה הוא סיפור חצי אוטוביוגרפיה, הסיפור של טוטורו, כי באמת, מיאזאקי גם אמר שאם הבנים היו, אם הילדים של האבא הזה היו בנים, אז זה היה לו יותר מדי כואב לעשות את הסרט, כי זה הסיפור שלו, שאמא שלו הייתה מאושפזת, אבא שלו נשאר בבית, ומי שבעצם החזיק את הבית זה היהו הצעיר, שהוא היה הצעיר מבין האחים, אבל הוא ידע לתחזק, הוא ידע לבשל, הוא ידע להכין אוכל, הוא היה בן 10, והוא ניהל כאילו את הדבר הזה. כן, עכשיו, וזה, אתה רואה את זה ואתה אומר כאילו, אחרי כשראיתי את הסרט עכשיו עוד לקראת הפרק, ואני יודע את הדברים האלה על מיאזאקי, אז אתה אומר, בוא נה, זה הוא כאילו, זה הוא והאחים שלו. וזה גם לא רק על העניין של מי יש אמון או אין אמון, אלא זאת הייתה המציאות, זאת אומרת, זה מה שהוא הכיר, אבא שלו יצא לעבודה, אמא שלו הייתה מאושפזת כמה שנים טובות, נכנסה ויצאה מבתי חולים בגלל המחלה שלה, והיא הייתה מאוד מאוד חזקה, וזה נתן לו, קודם כל זה נתן לו את העצמאות הזאת.
חישל אותו.
וחישל אותו, וגם זה בצא את הדרך שלו כמובן לסרטים. השכן שלי, טוטורו, הוא סרט מהישנים, של...
88.
88, של אולפני ג'יבלי, אבל למי שלא ראה, מומלץ ממש ממש בחום. זהו, ואנחנו עוברים למשהו שלא חשבתי שנדבר עליו אי פעם, איכשהו, כי לא ידעתי בדיוק מה ומי בסיפור הזה, אבל הוא מצא את דרכו דרך מיאזאקי, וזה סיפור של ג'ונתן סוויפט.
כן, מסעי גוליבר, למה לא חשבת שנדבר עליו?
כי לא, אני לא הכרתי את זה, ולא, כאילו, אני יודע שזה קיים הסיפור, מסעי גוליבר, אבל כאילו, אמרתי, אין לי משהו קולנועי, שאין איזה משהו, מה יש להגיד, אני לא יודע.
אוקיי.
אבל... הנה, זה מצא את דרכו בדרך אחרת.
אז יש לי כמה דברים לומר בקצרה, לפני שאנחנו צוללים לסיפור עצמו. דבר ראשון, מעולם בכל תולדות הפודקאסט שלנו, והן כבר תולדות די מכובדות, כי אנחנו עוד מעט בחגיגות העשור, והזמנו כבר זיקוקים ומדענים וכן הלאה, מעולם לא דנו ביצירה ותיקה יותר. אנחנו מדברים פה על 1726,
כן?
כן.
וואו, הייתי בטוח כאילו המאה ה-19, לא,
1726, וג'ונתן סוויפט, עוד יוצר אירי. אנחנו מאוד אירים.
אנחנו מבזבזים אותם אבל.
כן, לא מבזבזים, יש מספיק. בסדר. אנחנו... יהיה בסדר. בקיצור, אז ג'ונתן סוויפט כתב, בהתחלה לא קראו לזה מסעי גוליבר, אבל מהר מאוד התבסס השם, למעשה יומן מסע של אדם שנקרא למואל גוליבר, שמסתובב בכל מיני ארצות דמיוניות. רק בפרק הקודם דיברנו על הערים הסמויות מן העין, שבה לכאורה מרקו פולו מספר על ערים ספק מציאותיות, הרבה יותר ודאי שלא מציאותיות, כדי לקבל עוד ראיון ועוד ראיון עם קובלאי קאן. אז כאן למעשה גוליבר מספר על המסעות שלו. הוא פוגש כמובן את הגמדים, הוא פוגש כמובן את הענקים, הוא פוגש כמובן את הסוסים, כן, הווינהונים, הסוסים בעלי תבונת העל מול בני האדם הפראיים.
וזה איזושהי אלגוריה, לפי מה שקראתי על צרפת אנגליה, נכון? משהו כזה.
יש שם כל מיני סוגים של אלגוריות וביקורות, וגם הקטע השלישי, הפרק הזה שאנחנו נעסוק בו עוד מעט, הוא גם סוג של ביקורת על צרפתי, על הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט. אבל אנחנו מדברים כאן, והקישור שאני אעשה, כבר עכשיו אני אומר, הוא לסרט הכי אהוב עליי של היאו מיאזאקי, שנקרא "הטירה בשמיים".
כן, זה הפייבורית.
שנעשה ב-86, זה הפייבורית. ואפילו הזמנתי טישרט לצילום של האירוע, אבל הוא טרם הגיע לצערי, אז מי יודע, אז אולי נספיק.
אולי כששומעים את זה, הוא כבר...
אני ממש ממש מקווה.
אנחנו מסע אל העתיד.
אני ממש ממש מקווה. אז אנחנו, למעשה הסרט, הטירה בשמיים, מספר על נערה שנקראת שיטה, שהיא למעשה סוג של יורשת עצר של משפחה מלכותית מאוד מאוד עתיקת יומין, שפוגשת את פזו, שהוא ילד יתום אבל אמיץ ונפלא, פשוט גיבור הילד הזה. נכון. דובר פה על ילדים לדעתי בני 10, לא יותר.
כן, גם בסרט הם נראים
ובין השניים מתפתח קשר ידידות ואהבה, והם נקלעים לתוך קרנבל שלם של אינטרסים, של ממשלה ושל תאגידים.
ופיראטים.
וכמובן שהם מקבלים איזשהו גב מהמשפחה המאמצת של פזו, שהוא למעשה ללא משפחה. ובסופו של דבר, כל העלילה הזו מתרכזת לעיר דמיונית, שאביו של פזו, שכבר לא בין החיים, הצליח לצלם חלקה, העיר כן. לפוטה. והעיר הזו היא עיר שמרחפת בשמיים. עכשיו, יש את הקונספט הזה. הקונספט הזה, עוד מעט נראה, הוא פרי דמיונו של ג'ונתן סוויפט. עוד מעט נראה את זה.
זה המקור.
זה המקור. אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה קולנועית? ואני חייב להגיד לך שמהרגע שבו פזו ושיטה נוחתים בדרך לא דרך על האי הזה, על האי המרחף.
כן.
ועד הרגע שבו הם עוזבים, זה פשוט אחד מהסיקוונסים היותר יצירתיים ובעלי הדמיון הכי מרתק שאי פעם ראיתי בסרט אנימציה, וזה זה כל כך כל כך יפה בעיניי, שאף פעם לא נמאס לי לחזור לזה. ואני רוצה להקריא קטע מתוך
מסעי
גוליבר. ראיתי כה וכה אנשים רבים מלובשים בגדי משרתים, ואיש איש נושא בידו מטה קצר ושלחופית נפוחה קשורה בקצה המטה. ובכל שלחופית היו מעט עדשים יבשות או אבני חצץ קטנות, ככה הוגד לי אחרי כן. בשלחופיות האלה תפחו פעם בפעם לאנשים הניצבים אצלם על פיהם ועל אוזניהם, ואני אז לא הבינותי מה המעשה הזה להם. אין זאת כי האנשים האלה מעמיקים מאוד בהגיון ליבם, מחשבות רמות ונשגבות, עד אשר לא יוכלו לדבר ולא לשמוע את אשר יאמר להם, אם לא יעוררו אותם בנגיעה אל כלי דיבר והשמע. על כן כל איש אשר ידו משגת, יחלקל בידו תופח, והיה לו כאחד המשרתים, גם לא יצא החוצה מבלעדיו ולא ילך אל בית איש, והיה מדי האסף שניים שלושה אנשים יחד, ותפח התופח בנחת על פי הדובר, ועל אוזנו הימנית של האיש אשר אליו הדברים ארוכים. כן, ילווה התופח על אדוניו בלכתו בדרך, ותפח לו בנחת על עיניו מדי פעם, כי ברוב שרעפיו בקרבו בכל עת תמיד רעה נשקפת לו, לנפול אל פי פחת או לנפץ ראשו על עץ, וברחובות להדוף אנשים אל התעלה או להידחות הוא אל תוכה. עכשיו כאן אני רוצה להסביר מה
תפח,
מה קראנו. כן. יש, אני לא זוכר איך קוראים לזה באנגלית, בואו נקרא לזה ספנקר, אוקיי? אוקיי. לטובת העניין. תשמע.
בקונגרס האמריקאי יש את המצליף, the whipper.
כן, טוב, הוא...
זה משהו אחר.
כן, משהו אחר. אבל בעוד הוויפר צריך לאסוף את כל החברי המפלגה שצריכים להגיע להצבעה. כן. כאן התופחים, תפקידם הוא לשמור על הריכוז המינימלי של אנשי לפוטה, של גברי לפוטה, אז כאן כן. אני חייב לציין ולהדגיש. בלפוטה של סוויפט, האנשים עצמם, הגברים, רק הגברים, הם אנשים שמאוד עסוקים בענייני רוח, אבל יש תחומים מאוד מסוימים שמאוד מאוד מעניינים אותם. מתמטיקה ומוזיקה. וחוץ מזה, לא מעניין אותם שום דבר, והם הוגים והוגים ומתעסקים בזה, והולכים והוגים 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 והוגים. הם כל כך הוגים עד שהם שוכחים את נשותיהם. מסתבר שנשים רבות מלפוטה מצליחות איכשהו לרדת מהטירה אל אחת מהערים מתחת. יש דרכים של מסחר ויש כל מיני דרכים כאלה, כדי לקחת לעצמה מאהבים בזמן שהבעלים
שלהם הוגים.
הוגים, אוקיי? עכשיו, היות והם הוגים, אז מלא שהאישה לא מרוצה, כן? אבל אתה יכול ליפול מהאי. איך גורמים לזה שלא תיפול מהאי?
נו.
תופח. יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא לתפוח. הם מלווים אותך כמו סוג של צל, ומדי פעם אתה חוטף.
גדול.
או באוזן או בפה.
זה מה שזה, אוקיי.
זה הבנתי. התופח.
זה התופח.
אוקיי, זאת אומרת, זה נראה לי הדבר הכי מעצבן שאפשר לתאר. אבל...
אבל זה המחיר שאתם משלמים על הלכת ולהגות כל היום.
הוגה, כן, אם אתה הוגה, אז מדי פעם תהיה מוכן לחטוף איזושהי תפיחה.
זה גדול.
מסתבר שזו הייתה ביקורת של סוויפט על הפילוסוף בן תקופתו, דקארט, אוקיי, mm-hmm. שכתב כמובן את ביקורת התבונה הטהורה, שלמעשה העדיף וביחר את המחשבה התיאורטית על פני עולם המעש. אז למעשה, כמו שהביקורת על התפיסה שהאדם הוא היצור הכי בכיר מבין כל יצורי הטבע, אז הביקורת הזו הייתה בפרק הבא על הווינהונים, על הסוסים העילאיים האלה, אז גם כאן, הוא למעשה, הוא נותן פה איזה עקיצה, סוויפט, והוא אומר כאילו, מה זה לחשוב כל הזמן? כאילו, יש דברים שאתה חייב לשים עליהם. איפה אשתך? איפה המשפחה שלך?
דברים פרקטיים.
איפה הבטיחות שלך? מה, אנחנו צריכים להביא אנשים that will slap us on the mouth, כן? או על האוזן, כדי שנקבל פה איזשהו תשומת לב למה שקורה בחיים, בחיי היום-יום. אז זה איזושהי ביקורת של סוויפט על דקארט. וזהו. וכמובן שמסעי גוליבר זה יצירה שכדאי להתעמק בה, עשו עליה המון המון עיבודים קולנועיים וטלוויזיונים. אני חושב שטד דנסון,
כן, היה משהו עם טד דנסון, יש גם משהו עם ג'ק בלק חדש יחסית.
באמת?
כן, אני לא ראיתי את זה, כי כאילו זה נראה לי, לא יודע, לא היה נראה לי שווה את הזמן. כן, משהו על דבר, אני לא יודע, לא היה נראה לי שווה את הזמן של, אני אוהב את ג'ק בלק, הוא חמוד, אבל כאילו, אני לא יודע.
בסדר.
לא אמרי, אולי מתישהו נגיע גם.
אז אולי עכשיו.
אולי עכשיו, טוב.
מסעי גוליבר, ג'ונתן סוויפט, 1726.
אוקיי, ומגוליבר אנחנו עוברים ליצירה מערבית אחרת לגמרי. אנחנו עוברים ליצירה שנקראת בת הים הקטנה, שזה כאילו משהו שהיה צריך לבוא כביכול מהצד הספרותי בדבר הזה, אבל לא, זה בא מהצד הקולנועי, וזה בא מסרט שנקרא פוניו על הצוק ליד הים. פוניו על הצוק ליד הים זה סיפור שהאמת שרק אחרי שראיתי אותו, כאילו ראיתי את כל הסרט, ואז זה היה כזה, אני ראיתי את זה איפשהו, שמעתי על זה איפשהו, ואז כזה, Under the Sea, כן, של דיסני. כאילו זה רק שזה פשוט הגרסה היפנית של הדבר הזה, והיא מאוד 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 שונה. עוד משהו שאני אגיד בדיוק...
רגע, מתי יצאה הגרסה הדיסנית?
הגרסה הדיסנית יצאה ב-89, וזה יצא ב-2008.
כן.
זה הרבה אחרי. אבל לפני שאני אגיד על זה, אני אגיד משהו ככה כללי, חוב קטן לגבי מיאזאקי. רבים רבים מאוד, בגלל שהוא כל כך גדול היום, והוא כאילו גור של אנימציה ברמות טורפות, קוראים לו כאילו הוולט דיסני של יפן. אבל אם יש משהו שמיאזאקי בעצמו אמר שהוא מתאהב, זה את הכינוי הזה. המרחק בין אולי וולט דיסני הוא שמיים וארץ. וולט דיסני, לצורך העניין, בלי לזלזל חס וחלילה, ואני מאוד אוהב את הדברים שהוציא מדיסני ברובם, זה הרבה פעמים סוכר ומסר טוב. ומשהו מאוד אמריקאי ומאוד מערבי, מאוד שמרן, מאוד מסודר, מאוד כאילו דיסני סטייל. ומיאזאקי זה כל כך אחר, ודווקא פה, זה אולי דוגמה מעולה לדבר על זה, כי בת הים הקטנה של דיסני, ופוניו על הצוק ליד הים, זה כאילו מבוסס על אותו סיפור, אבל זה פשוט כל כך שונה אחד מהשני. אז למי שלא מכיר, אני אתן ככה את התקציר של פוניו. אז בעצם יש הגיבור של הסיפור הזה, קוראים לו סוסקה. סוסקה, יש איזה, קוראת לו תמיד ליסה, אשתו של אבא שלו.
הנהגת הגרועה ביותר בהיסטוריה של הקולנוע.
אם מישהו רוצה לראות איך מציירים נהיגה מטורפת על צוק, אני רואה את זה וכל פעם אומר, משהו יקרה עם הנהיגה הזאת שלה, זה לא ייגמר טוב. ואז האמת שגם מה שחשבתי, זה שאם זה היה סרט אביתי, איך היו עושים את זה? איך כאילו אתה מצלם את הנהיגה המופרעת הזאת שלה על הצוקים האלה? אבל לא חשוב. אז סוסקה גר עם אשתו של אבא שלו על הצוק מעל הים. אבא שלו הוא ספן, הוא כמעט ולא נמצא בבית, וסוסקה כל בוקר נוסע עם ליסה, האמא הזאת, לעבודה שלה. היא עובדת במעון יום לקשיש, והוא, יש לו מין גן ילדים כזה שהוא סמוך למעון יום. זה בקסים בעיניי, שיש את כל מעגל החיים בתוך נקודה אחת ליד הנמל. עכשיו, ומה שאמרתי בקודם על התרבות יפנית, יפן היא כמובן אסופה של איים. היא אחד גדול מרכזי, אבל יש עוד כמה איים קטנים. וכל מה שקורה שם, כל התרבות שלהם וכל המסורות שלהם מאוד מאוד מחוברות לים. גם האוכל.
כן, אני רק אתקן, יפן היא 3 איים מאוד גדולים.
כן.
אוקיי, יש את הונשו המרכזי, ויש שיקוקו בדרום, ועוד אחד ששכחתי בצפון, אבל המון המון איים קטנים.
נכון, יש המון איים קטנים.
סליחה על התיקון הגאוגרפי.
לא, זה משהו... אנחנו
פשוט לא מכירים. מדינת אי.
מדינת אי, כן, זה לא משהו שאנחנו מכירים.
מדינת אי והרים. נכון. שאנחנו רואים את זה בסרטים המון, אני מאוד מאוד אוהב את זה, את ה... את כל השבילים עליות, והכבישים האלה של הירידות והעליות.
נכון, אחד הערים הכי מפורסמים יש על שמו אפילו חברת פילים, שזה פוג'י.
36 אבנים, כמובן.
נכון. רפרנסים פה רצים מפרק לפרק.
אל תחתוך את זה.
נכון. בקיצור, אז יום אחד סוסקה, שהולך לו ככה על החוף הסמוך, הוא מוצא מין דג. עכשיו, כל הסרט הם קוראים לדג זהב, אבל אני לא חושב, או שהוא לא ראה בחיים שלו דג.
דג בתוך צנצנת, תקוע.
בתוך צנצנת, תקוע, לא יכול לצאת, נכון. והדג הזה הוא בעצם פוניו, הוא קורא לו פוניו, השם האמיתי של הדג הזה, וגם לזה אנחנו נדרש, הוא ברומהילדה. ומי זו ברומהילדה, אגב? אתה יודע מי זו ברומהילדה?
ברומהילדה זה מאופרה, נכון?
של וגנר, שנקראת טבעת הנבלונגים, שהיא הבסיס לשר הטבעות של טולקין, שזה כאילו ההתחלה של ריכרד וגנר, שבארץ הוא משוקץ כאילו, ואף אחד לא זה, כי זה וגנר, ואפשר להבין את זה, אבל ברומהילדה באופן ספציפי, זה גיבורת תרבות גרמנית מאוד מאוד ידועה, היא גם מופיעה, אם ככה מישהו רוצה עוד רפרנס, ממזרים חסרי כבוד, לא, סליחה, מג'אנגו חסר, ג'אנגו ללא מעצורים.
נכון.
בג'אנגו ללא מעצורים יש גם את הדמות של ברומהילדה, שהיא כאילו משרתת גרמניה, משרתת שחורה שגדלה במשפחה גרמנית, ולכן היא קיבלה את השם ברומהילדה.
של טרנטינו.
של טרנטינו. אז שם בג'אנגו ללא מעצורים, אני לא זוכר את השם.
ג'אנגו ללא מעצורים?
ג'אנגו ללא מעצורים, כן. אז בג'אנגו ללא מעצורים זה גם ברומהילדה, גם פה יש ברומהילדה, אבל רק בקטנה היא נקראת ברומהילדה. מי קורא לה ברומהילדה? האבא שלה, מחשף הים של פוניו, שהוא בעצם, ופה יש משהו שגם חוזר הרבה בסרטים של מיאזאקי, הוא רוצה לתקן את מה שבני האדם עשו, כי בני האדם מבחינתו הורסים את הטבע, הורסים את הים, זה מוטיב שחוזר גם בסרט כמו המסע המופלא ודברים כאלה, כן. על הפגיעה של בני האדם בטבע, והמודעות הסביבתית המאוד גדולה שיש.
בנסיכה מעמק הרוחות, כן. זה ה...
כן, והעניין של, של, של האדם והטבע, מערכת היחסים כן. הזאת, שמיאזאקי מכיר מהילדות שלו, מאיפה שהוא גדל. והסרט בעצם מדבר על, על החברות, על הקשר בין סוסקה לבין פוניו, על, על ים, על צונמי, על, על החיבור בין הדברים האלה. אני לא אעשה יותר בדי ספולרים. אני אגיד שאחד הדברים שאני מאוד מאוד אהבתי בסרט הזה, וישר תפס אותי, זה המוזיקה המדהימה שיש שם. פסקול של המלחין הקבוע של אולפני ג'יבלי, ג'ו
היסאשי.
היסאשי? איך שסיימתי לראות את הסרט, כאילו ישר הורדתי את הפסקול עוד פעם והאזנתי לו, הוא פשוט כל כך מוכשר, והסקופ, הגודל של המוזיקה, היא כמעט בכל הסרט, כמעט כל הזמן אתה שומע מוזיקה, מדהימה, מהממת. האנימציה יוצאת מהכלל, זאת אומרת, יש שם דברים ברמת הדמיון שהם כל כך מדהימים, הם כל כך מיוחדים ויפים, ואתה גם יכול לראות, אם אתה רואה את זה ברצף, זאת אומרת, ברצף, אם אתה רואה כאילו... לא מחכה 20 שנה בין סרט לסרט, אלא רואה אחד אחרי השני, אז אתם תראו כמה שהאנימציה הלכה והשתפרה השכן שלי טוטורו לסרט הזה, וגם לסרט הבא שנדבר עליו, ובכלל האנימציה שהיא כולה ידנית.
אני רוצה לקרוא תיגר על הקביעה הזאת שלך. כי אני חושב, תראה, מה זה האנימציה השתפרה? היא בטוח השתפרה טכנולוגית. אבל אני חושב שיש משהו, איזושהי תפיסה אנלוגית אולי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של באסתטיקה של האנימציה של...
של אנימה, של, באופן של, כללי, כן, ושל ג'יבלי ספציפית.
בסרטים של סטודיו ג'יבלי, שאנחנו עוד מעט נדבר על הסרט הבא שנדבר, שהוא ב-2013,
כן.
לעומת פורקו רוסו נניח, שלא ראית לצערי, החזיר באוויר, המדהים.
כן, עדיין לא ראיתי.
ש-21 שנה קודם, אני לא חושב שאתה, לא חושב שהאנימציה מתוחכמת יותר. מן הסתם אתה, כאיש קולנוע, תראה דברים שאני לא רואה, אבל אחד מהדברים שאני אוהב, ויש גם סרטים שנעשו בעשור הקודם, וגם הסרט החדש, כן? הילד והענפה, כן, שיצא עכשיו. כן. זה לא סרט שמפליא באנימציה מתוחכמת. אני חושב שיש איזשהו רצון מוצהר של הסטודיו הזה לשמור על איזשהו תום, גם בחזות האסתטית של האנימציה הזו.
אז אני אגיד על זה. אנימציה, יש שלושה סוגים של יצירת אנימציה. אחד זה אנימציה CGI, שזה רוב הסרטים שאנחנו רואים היום, דיגיטלי במחשב, יוצבים, בונים, זה פיקסר סטודיוס, זה הגלגלת של האנימציה היום. רוב הסרטים שאתה הולך לראות הם כאלה, זה כזה. הכל אולפן יש לו את הקטע שלו, כל יוצר יש לו את הקטע שלו, אבל אין איזה משהו, חוץ מפיקסר אין אף אחד שהוא כאילו הפיקסר הם הכי גדולים בזה. ויש אנימציית סטופ מושן, שזה בעצם בובות שמזיזים בפלסטלינה. האולפן הכי גדול שעשה את זה, זה אולפני לייקה, האמריקאים. אולי נדרש אליהם בהמשך, כי אני מת על הסרטים שהאולפן הזה עושה, וגם טים ברטון עשה כמה כאלה. הסיוט שלפני חג המולד וכזה. ויש את האנימציה הקלאסית, שהיא ההתחלה, המקור והבסיס שזה. נגיד, בת הים הקטנה, כל הסרטים של דיסני, הקודמים, הישנים, שלגיה וסינדרלה והיפיפייה הנרדמת והיפה והחיה ואלדין ומלך האריות, כל זה דפים וציורים על דפים, וככה עושים גם סרטים בסטודיו ג'יבלי. עכשיו אנחנו ב-2023 ואת הילד והענפה עשו ככה, והם היחידים שעושים את זה ככה, והם עשו את זה בכל הסרט, אפילו, אני חושב שהסרט היחידי שהם הכניסו בו באמת CGI, זה הטירה הנה, יש שם חלקים של הטירה שהם אנימציה ממוחשבת, אבל זה לא אנימציה ממוחשבת כמו שמכירים בפיקסר, זאת אומרת, זה לא כל הטירה היא באנימציה ממוחשבת, אלא חלקים, קטעים, סצנות, נקודות וזה. הרוב, הבלק, החלק העיקרי של כל הסרטים של ג'יבלי עושים, זה אנימציה ידנית. ומי שלא מכיר, אנימציה ידנית זה תהליך כל כך מפרך, זה כל כך בטיש. בפרק הקודם דיברנו על רוג'ר רביט, שלקח איזה 5 שנים לעשות רק את האנימציה של הדבר הזה. אז תחשוב על להוציא כל איזה כמה שנים סרט אנימציה כזה. עכשיו, נכון שהאנימציה של ג'יבלי היא הולכת ומשתפרת כאילו עם השנים, כמו שאמרתי, נראית יותר ויותר טוב, אבל היא נשארת אנימציה קלאסית.
קלאסית.
היא נשארת קלאסית.
כן. למרות שפוניו, הסרט הוא כן נראה קצת שונה, בטח בכל מה שקשור לממלכת הים. זאת אומרת, כן. הזכרת את האבא שהוא מחשף הים, אני הבנתי שהוא אדם שהתעייף מלהיות אדם.
כן, הוא אמר שהייתי פעם בן אדם.
כן, זהו. ובאיזשהו מקום, גם הדרך שבה הוא נראה, גם פוניו עצמה, כילדה, כן? היא לא נראית עד הסוף ילדה, כן? נכון. והיא גם משנה שם הצורה, ויש שם רגעים
מהממים באנימציה. מהממים,
בוודאי אחרי שהמים עולים. הבית של
סוסקה.
סוסקה נמצא על הצוק, בקצה הצוק.
ועדיין מגיעים לשם מים.
המקום היחיד שלא מוצף, אבל הם מגיעים
עד הפתח.
עד סף המרפסת. והכל מוצף, ואתה ממש רואה עולם לאחר צונמי, שבו אנשים באיזשהו פסטורליה לא נתפסת, כאילו אף אחד לא נפגע. אתה כן רואה את הדגים והיצורים הקדמוניים צוחים לך שם מתחת, שום דבר לא נפגע, כי יש פה איזשהו משהו קסום שנגרם בגלל שפוניו, נסיכת הים,
כן.
עולה לחפש את אהובה בין האנוש, מדובר על ילדים כנראה בני 4-5.
בגן.
זה פשוט קסם אמיתי.
נכון. זה באמת, קודם כל, מעבר לזה שזה עיבוד של בת הים הקטנה, של הסיפור של...
אני לא רוצה, אל תגיד את זה, אתה יודע. אבל... לא רוצה, אני מתנער מזה.
אבל it is what it is. היא רוצה להיות אנושית, כן. היא עולה למעלה לחפש את האהובה, כן. היא מחפשת, היא מקבלת רגליים, נכון. זה כאילו, זה. אבל... אי אפשר להתחבק מזה, אבל אני לא...
אני אוהב את זה
פעם,
יותר.
אבל מה שאני אוהב פה זה שבניגוד לדיסני, הם לקחו לעצמם הרבה יותר חופש יצירתי בעיבוד, ומה שאמרתי בקודם על התרבות היפנית, זה שזה מרגיש לי מאוד מאוד יפני. זאת אומרת, הקערות של האוכל שהם אוכלים, הבחירה למקם סיפור שהוא כולו עם צונמי וים, ועוד משהו שג'יבלי, ובעיקר מיאזאקי, ככה מדבר עליו לא פעם, זה המבוגרים מול צעירים. זאת אומרת, יש שם חבורה של סגנות בבית אבות הזה, והם כאילו נסחפות עם סוסקה למסע שלו, ויש שם תמיד איזה אחת נרגנת יותר, והיא כאילו
צונמי, צונמי.
צונמי, היא כאילו רואה שחורות בעתיד, אבל גם היא בסוף מתרככת. אז זה שהידע והמסורת הוותיקה צריך לכבד אותה, זה משהו שאתה רואה אותו מאוד בסרטים של מיאזאקי. להתייחס על המבוגרים, תמיד יש איזו דמות מבוגרת, גם בשכן של טוטורו יש את הסבתא שם.
נכון, וגם אפשר לציין שברגע שיש את הטרנספורמציה של העולם, ברגע ש... פוניו עולה, ואז כל הים מכסה את הכפר, אז הבית זקנים נכנס לתוך איזושהי בועה. שבתוכה הזקנות מצעירות, הן יכולות לרוץ.
נכון.
והן כל הזמן רצות וחוגגות את
נהנות מזה
את זה ששום דבר לא כואב להן, כן. והכל נפלא. ואני בטוח שזה באמת קשור, כמו שאמרת, למסורות יפניות, ולדרך שבה מסתכלים על אנשים מבוגרים, לא כמעמסה. אלא עם המון המון כבוד, ועם נכון. המון המון שותפות, וגם האנשים המבוגרים מבחינתם מאוד מכבדים את הנאורים, ומאוד מפרגנים.
משהו שהוא מאוד משהו מאוד שונה מעולם המערבי.
אמת.
אז פה אני עולה על הצוק ליד הים מ-2008. אוקיי, ומים אל ים, ככה אתה נועל הקוסם.
מים אל ים, אל ארץ ים. עכשיו, אתה יודע, יש, כשאנחנו מדברים על וריאציות, אז עתירה נאה זה סרט שלקח את הספר, והשתמש בו כמעט אחד לאחד, ופיתח אותו קולנועית. עתירה בשמיים זה סרט שלקח פרק אחד מתוך ספר, אוקיי? וסביב הפרק הזה, וסביב האי הזה, סביב הרעיון של אי מרחף, יצר סרט שלם שברובו לא קשור לרעיון, אבל הרעיון הוא רעיון מוחלט של אדם אחר. אז הסרט הזה, הקוסם מארץ ים, לא בוים על ידי היאו מיאזאקי, אלא על ידי בנו.
תורו okay. מיאזאקי.
עכשיו, אז איזה סוג של וריאציה זאת תהיה? וריאציה של כמו של עתירה הנאה, שהיא וריאציה כמעט נאמנה למקור, או וריאציה כמו של גוליבר, שבו אתה לוקח צ'אנק, איזשהו רעיון, ולרוץ איתו.
כן.
אז תרשה לי להציג לך וריאציה שלישית. הספר הקוסם מארץ ים, כמעט לא קשור לספר הקוסם מארץ ים. או.
מה?
או. אז עכשיו אני אסביר. הקוסם מארץ ים הוא הספר הראשון בתוך סדרה שנקראת ארץ ים.
אוקיי.
אוקיי, Earth Sea, של הסופרת אורסולה לגווין. אנחנו בסופרת האמריקאית, יש לנו כאן יוצרת אישה שנייה בפרק שלנו, כן. שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשפר את הפורמט הזה, את האספקט הזה, במיוחד אתה.
כן, נגיע, שנייה. נגיע לזה.
ולמעשה יש כאן סדרה של ספרים, שלמעשה נלקחו אלמנטים מחמישה ספרים שונים לתוך הסרט הזה. אז למעשה הקוסם מארץ ים זה
סוג של זה מישמש כזה?
מישמש, בדיוק, זה בדיוק מישמש. אנחנו
אבל
מדברים,
הוא קוהרנטי?
איך? הוא קוהרנטי במידה מסוימת, אוקיי? למעשה אנחנו מדברים על סדרת ספרים שנקרא Tales from Earthsea, גם הסרט עצמו באנגלית נקרא Tales from Earthsea, אבל בעברית קוראים לזה הקוסם מארץ ים. Mm-hmm. אבל יש רק ספר אחד. שנקרא הקוסם מארץ ים, ולא סרט, שלמעשה בסרט הזה אנחנו רואים, בספר הזה אנחנו פוגשים את גד. גד הוא קוסם צעיר מאוד, שבו הוא מגלה את כוחותיו הקסומים, הוא לא ידע שהוא קוסם, ואז אחרי שהוא ידע, הוא לא ידע איך להשתמש בזה, הוא היה תקופה מסוימת בסוג של בית ספר לקוסמים, מוכר לך מאפשר? אוקיי. זה, אני מדברים פה על ספר מ-1968.
הרבה לפני.
הרבה לפני. טוב, ג'יי קיי רולינג אף פעם, היא בוודאי שהכירה את... כן. את אורסולה לגווין, אין בזה בכלל ספק, והיא גם אף פעם לא התנערה מהאימוץ שלה, של כל מיני אלמנטים, מכל נכון. מיני מקומות ספרותיים, קולנועיים וכן, ותרבותיים, מיתולוגיים. ולמעשה גד, לאורך הספר הזה, שהוא כן ספר מעניין, הוא פשוט כמעט לא קשור לסרט, מגיע למצב שבו תחילת הקוסמות שלו, אוקיי? היא מאוד מוצלחת ומפתיעה, אבל אז הוא מתחיל להירדף על ידי צל. הצל הזה רודף אותו. הצל הזה שלמעשה מייאש אותו, מביס אותו, לפחות לפי התפיסה שלו, מלווה אותו לאורך כל הספר.
הוא הולך אחריו כאילו?
הוא מרגיש, גד, מרגיש שהצל רודף אותו לכל מקום, והוא לא יודע מאיפה הוא יגיע ואיך הוא יגיע, והוא פשוט בורח מהכפר שלו, והוא בורח כמעט מכל מקום שבו הוא חושש. הכפר שלו, אני מדבר לא רק כפר הולדתו, אלא הכפר שהוא מונה לעזור, להגן עליו מפני דרקונים.
מכוחות הכסף.
הוא כל כך חושש שהוא יוצא בעצמו כדי לחפש את הדרקונים, כדי להביס את הדרקונים ולהגיד להם שעכשיו אתם עוזבים את הכפר הזה ואף פעם לא תגיעו לכפר הזה, אחרת אני אטפל בכם. הכל הוא עושה כדי לצאת משם, כדי שהצל לא יתפוס אותו. זאת אומרת, הוא ממש מבועת מאותו צל. בסופו של דבר, הוא מתעמת עם הצל הזה,
אוקיי.
בצורה יזומה. הוא מגיע אליו בצורה יזומה, וכמובן, בעיניי, זה משל שאנחנו פוגשים ביצירות אחרות. כן, כמו למשל, הסיפור שלא נגמר, שמדבר על איזושהי ריקנות שאוכלת את אוכלת את העולם, כי אתה לא מתעמת עם הדברים החשובים, אתה שוכח את אתה שוכח את הדמיון, אתה שוכח את היצירתיות, אתה שוכח את הסיפור, אתה שוכח את התום שבך. כן, את משהו שהוא בך. וגם כאן הוא כל הזמן, בסופו של דבר, קוסם אחר, בכיר ממנו, אומר, אם אתה כל הזמן תברח, אתה לא תוכל לחיות, ואתה בטח לא תוכל להיות קוסם. תיזום את המגע, תחפש אותו. ברגע שאתה מחפש את מה שמפחיד אותך,
כן.
אז אתה זה שיוזם, אתה זה שפרו-אקטיבי, ואתה לא מחכה שמה שמפחיד אותך,
יתפוס אותך לא מוכן.
אותך, כן? ממש, כמו, כמאמר, דיברנו על פתגמים סינימטיקים, אני לא יודע אם זה פתגם סיני-עתיק, אבל זה נראה טוב. ממה אנחנו מפחדים? מהפחד עצמו, נכון. כן? אז זהו, אז הקוסם מארץ ים, אנחנו מדברים פה על סדרה של ספרים, אני רק אומר את השמות שלהם. הקוסם מארץ ים זה הראשון, הקברים של הטואן השני, החוף הרחוק ביותר, ואז אחרי 18 שנה מגיע גם תלו, או טראנו, שלמעשה זו דמות מאוד משמעותית בספר ובסרט, שהוא סרט אפל ואלים, מלא קסם, מלא יצרים, כן מומלץ, לא מהסרטים המשובחים, אבל סרט שבהחלט מאפשר איזשהו, לראות עוד נפח קצת יותר אפל ואפלולי ביצירה של מיאזאקי.
כן.
מסרט מ-2006, מאוד מאוד מומלץ. ארץ ים, אורסולה לגווין, 1968.
אוקיי, ואנחנו מגיעים לסרט האחרון שאני רציתי שנדבר עליו, שנקרא הרוח העולה. מ-2013, של יאו מיאזאקי. אז הסרט הזה הוא מבחינתי האישית, בתור מישהו שכל כך כל כך אוהב מטוסים, וכל דבר שקשור לטיסות, זה מאפנט אותי, זה מהמם אותי, אני משוגע על הדברים האלה, על טיסות, על מטוסים, על חלליות, אולי נעשה פעם פרק על חלל.
בטח שנעשה.
אז כאילו, אני לא יכולתי שלא להתלהב כמו ילד מהרוח העולה. הרוח העולה מספר את סיפורו של מהנדס מטוסים יפני אמיתי. זאת אומרת, זה, כאילו, הדמות עצמה שהם בנו הוא שילוב של כמה דמויות מאותה תקופה, אבל האיש העיקרי הוא ג'ירו הירוקושי, והוא היה מהנדס מטוסים יפני מפורסם, שפעל בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה. הוא עבד בהתחלה בחברת מיצובישי, מי שלא מכיר כמה וכמה חברות יפניות, כמו חברות גרמניות, התחילו בתור חברות רכב, כמו BMW וכאלה שבהתחלה יצרה טילים, ואז הפכו להיות חברות של מכוניות או של מוצרים אחרים. אני חושב שמיצובישי מייצרים לא רק מכוניות היום, אלא כל מיני דברים.
כן.
אבל בהתחלה הם ייצרו מטוסים וכלי מלחמה, כמו כל התעשייה היפנית שהייתה מגויסת לדובר.
אגב, מיצובישי, אני חייב לציין אותך, להעשיר אותך בפיסת ידע שהיא פשוט לא תסולה בפז. האם ידעת שלטויוטה, אגב, מיצובישי,
טויוטה, גם
שלטויוטה יפני, יש כן. עיר משלה שנקראת טויוטה?
עיר טויוטה?
כן.
לא, את זה
העיר
לא
שבה המרכז הראשי של טויוטה,
אוקיי.
באיזשהו שלב, לקחה לעצמה את השם טויוטה.
וזה לא היה השם המקורי?
לא.
גדול.
זה מדהים.
אוקיי.
כן.
הנה, עוד פיסת מידע ש...
אגב מיצובישי, כן?
אגב מיצובישי. מיצובישי לא עשו את זה.
צריך לבדוק את זה.
אבל יכול להיות, אני לא יודע. בקיצור, מיצובישי. אז ג'ירו הירוקושי היה באמת אחד מהאנשים שהכי זכורים ליפנים, כאילו עד היום, בתור מהנדס מוכשר בטירוף, שבנה, הוא בנה כל מיני דגמים שמטוסים, אבל הדגם שנחשב בשעתו להכי טוב, זה דגם הזירו. זה עיצוב אווירודינמי מדהים, וזה עיצוב שהוא גם לוקח בחשבון כל מיני דברים, כאילו...
השראה מעולם הטבע.
מעולם הטבע, ובאיך ש... כאילו, איפה שהכלי נשק, איפה שהפצצות נמצאות, כי גם הן מוסיפות משקל למטוס, יש המון המון דברים. ובתור מישהו כמוני שחולה מטוסים, ופשוט... מטורף על הדבר הזה וקורא על זה ורועד כאילו מלא מלא דברים, אז זה היה בשבילי פשוט חגיגה לראות איך מתכננים מטוס ואיך בונים את זה, וגם בגלל שזה אנימציה, אז כל הכלל הבסיסי הראשון בבית ספר לאנימציה זה תמיד תעשה באנימציה את מה שאתה לא יכול לעשות במציאות. והסרט הזה, מעבר לאותו סרט על מטוסים, הוא סרט על חלומות. ורואים פה, באנימציה מדהימה, חלומות. רואים בן אדם שיש לו חלום, יש לו חזון, יש לו רעיונות, והוא נמצא בתוך סביבה שסוגרת אותו, הסביבה היפנית של האימפריה היפנית, של הקיסרות היפנית, הרבה לפני שיפן הפכה לדמוקרטיה, שהיא הייתה מאוד מאוד... קשה ומסוגרת, וזה נקודת חיבור ישירה לגרמניה, זאת אומרת,
כן, תלויה בגרמניה.
תלויה בגרמניה, בטכנולוגיה, נכון, תלויה בטכנולוגיה, והמדינה עצמה, יפן, הייתה מדינה מאוד מאוד ענייה בשנות ה-20 וה-30. הם לקחו את המטוס לשדה כדי לנסות אותו על שברים.
על שברים.
כאילו, אין, זאת אומרת, לא היה להם...
שברים פשוטים, אבל...
וכל הכסף, בהרבה מדינות טוטליטריות ועניות כאלה, כל הכסף הולך לצבא ולמדינה ולדברים כאלה, לא לאזרחים. ונמצא שם ג'ירו הירוקושי בסיפור שהוא סיפור של איך אני מגשים את החלום שלי, ואיך אני, את מה שאני בונה, לא רק הופך לכלי מלחמה, אלא לכלים שיעזרו לאנושות ולטבע. יש לו גם סיפור אהבה עם נהוקו, שהיא אשתו בהמשך.
שובר לב.
נכון, ממש מחמיר.
עוד פעם אישה חולה.
עוד פעם אישה חולה, כמובן. והסרט הזה כמובן נשען על הסיפור האישי של מיאזאקי עצמו, שהוא בן, אמרנו, למשפחה של בונים של חלקי חילוף למטוסים. גם פה יש את המוזיקה.
חייב לראות את חזיר באוויר, אתה פשוט חייב לראות את זה. כן, זה פשוט. סרט שהוא כולו מטוסים, כולו, כולו. הוא יפהפה, אתה חייב לראות את זה, ואתה תגיד לי אחר כך חייב.
אז אני אגיע גם לזה. אולי עד שהפרק הזה מושמע כבר ראיתי אותו, you can never know.
מעולה.
אבל אני אגיד ככה שני דברים שהם כאילו בנקודת ביקורת קטנטנה על הסרט, לא שלי, כי אני אין לי דברים לא טובים להגיד. הסרט כל כך מרגש וכל כך יפה, חלומות גדולים ובאמת כל הדברים שעולים שם, אבל הביקורות היו, קודם כל זה ג'ירו מעשן כל הזמן.
כן.
ואני, אז זה כאילו מאוד מוזר לי לראות דמות אנימציה שמעשנת, אבל אז שאתה רואה שמיאזקי בעצמו מעשן כמו קטר, אז אתה אומר, אוקיי, אולי לא, זה לא נראה כל כך מוזר. והייתה המון ביקורת על זה, מי שים לב, אגודת המלחמה בסרטן, או אגודת המלחמה בסיגריות היפנית, יש, כמובן שיש כזאת, הם מאוד ביקרו, כי זה סרט מ-2013, אז
כן, יחס כבר התחלנו. חדש.
כן, התחלנו, וזה, כאילו, כן. הייתה המון ביקורת על הדבר הזה, אבל הביקורת היותר חריפה הייתה על זה שכאילו מהללים ומהדרים בן אדם שבעצם בנה כן. כלי מלחמה שהוביל להרס מאוד רב. אז כן. אני אגיד על הדבר הזה. שמיאזקי בעצמו בתור בן של משפחה שזה מה שהיא עשתה אמר שיש לו רגשות אמביוולנטיים על הדבר הזה, על, על העסק המשפחתי שלו ועל, ה, ועל המקום של יפן ועל ההרס שזה הוביל כי עם כל הכבוד מי שעשה ההרס יותר גדול זה האמריקאים שהפילו שתי פצצות אטום על יפן כן. אז בואו ניקח דברים בפרופורציות זה הדבר ראשון, דבר שני אי אפשר להגיד שהסרט הזה חף מייצוגים של מלחמה והרס התחל ברעידת האדמה הגדולה של שנות ה-20 בטוקיו שמקבלת ביטוי...
שפשוט תשמע, הסצנה של רעידת האדמה...
סצנה מטורפת של רעידת האדמה.
מדהימה, מדהימה.
וההרס שזה מוביל, ויותר מזה, ההרס של המלחמה, רואים שם בצורה ברורה את נקיפות המצפון, ואת מה שהדבר הזה שבניתי עכשיו הוביל.
אתה יודע איפה רואים את זה? רואים את זה בעיקר בחלומות שלו.
נכון.
הוא לא חולם על מלחמה, הוא חולם על... פיתוח אווירונאוטי של מטוסים ביחד עם האליל.
השראת קפרוני האיטלקי.
עם האליל האיטלקי שלו. קפרוני. של מטוסי נוסעים.
נכון.
מטוסים כפריים. המטוסים שלו בחלום.
שמועילים לאנושות.
לא יורים שום יריה. הוא פשוט אומן. הוא אומן, והמטוסים שלו זה הפאשן שלו. ואתה יודע מה, אני לא צריך להגיד לך בוודאי שאתה יכול להסתכל על סרטים מכל מיני נקודות מבט. ויש כאן סרט שהוא מאוד מאוד רגיש, סרט שיש בו סיפור אהבה יפהפה. יש פה אדם, הדמות של האדם, מלבד זה שהוא דומה באופן מחשיד לאבא מטוטורו, יש כאן אדם טוב לב.
והאימא מטוטורו דומה לאימא של מרקו, אז
כן,
אתה יודע, הם כולם...
זה נכון, זה... בטוטורו. כן. האדם הוא אדם טוב לב, והוא אדם אוהב, והוא אדם שמסור לעבודה שלו, והוא אדם שרואים איך הוא עוזר ואיך הוא רחום, לשני ילדים שעומדים בפינת רחוב בלילה ומחכים להורים שלהם ונותן להם עוגה והוא אדם טוב ובחיית רבק כאילו באמת יש מספיק דברים לכעוס עליהם ולהיפרע מהם ועזבו את זה עזבו את סטודיו ג'יבלי
לא, מי שנתן את הביקורות, כמובן, שזה לא עולה מבחינת הפרופורציות לכמות השבחים והפרסים ושהסרט הזה היללו אותו בכל מקום. מיאזקי אמר על עצמו שזה הסרט הראשון והיחידי שלו בינתיים, מסטודיו ג'יבלי, שהוא יצא החוצה בוכה בסוף הסרט, שריגש אותו עד מאות, למרות שהוא עבד עליו כמובן שנים. אז מי שלא ראה את הרוח העולה, ממש ממש מומלץ. כל הסרטים אגב שאנחנו מדברים עליהם היום, כולם זמינים בנטפליקס.
כולם.
אוקיי, ואנחנו מסיימים עם הפינה המוזיקלית, אז בוא תיקח את זה.
תודה ידידי, אני... אנחנו דיברנו פה על 6 סרטים, הזכרנו עוד כמה, אבל בתכלס, מלבד החזרה התורדנית משהו על הסרט החזיר באוויר, שאני חייב לראות אותו, הוא הסרט השלישי מבחינתי בדירוג הסרטים האהובים עליי. 2 סרטים הכי אהובים עליי, של סטודיו ג'יבלי, לא דיברנו עליהם בכלל. השני הוא תצפית על גבעת הפרגים, סרט מקסים, שמתרחש בזמן ההכנות לאולימפיאדת טוקיו ב-64. מקסים, מקסים, אוהב אותו, מומלץ בחום. אבל, הפינה אנחנו בפינה מוזיקלית, והיא קשורה לסרט האהוב עליי ביותר של סטודיו ג'יבלי, שזה סרט שנקרא לחישת הלב. הוא נעשה ב-1995, הוא סרט שיש בו במינון מסוים מכל המרכיבים הקסומים והלא קסומים של היצירה של סטודיו ג'יבלי. וכמובן שגם הוא מומלץ, וכמוטיב הוא נפתח בביצוע של לא אחרת מאוליביה ניוטון ג'ון, לשיר הנפלא.
האם הגריז?
האם הגריז? טרם גריז, היא אוסטרלית, אם אתה...
נכון, נכון.
היא אוסטרלית, וב-74 היא לקחה את השיר המופלא של ג'ון דנבר, Country Roads, Take Me Home, ועשתה לו ביצוע, וככה נפתח השיר. הסרט, בצורה מאוד מפתיעה. אז אנחנו מבינים...
עם השיר שלה.
עם השיר שלה. כן. ואז אנחנו מבינים שגיבורת הסרט מחברת עבורה ועבור חברותיה גרסה יפנית לשיר הזה. והגרסה היפנית, שאחר כך מבוצעת על ידי הזמרת בעלת השם ההוקוגנרי יוקו הונה...
זה כמעט שם.
כן, כמעט שם.
כמעט שם, אבל זה לא זה.
אז הסר, זה השיר שמסיים את הסרט, והייתי רוצה בסוף הפרק הנפלא הזה, ותודה שהסכמת ונאותת לשיגעון הזה שלי, מה שעשה לי כמובן רק תאבון אולי לפרק נוסף, אבל אולי נעשה את זה עוד בהמשך. אז חשבתי שנסיים בשיר יפני של יוקו הונה, שנכון, קשור לווסט וירג'יניה, אבל שהוא נשמע קאנטלי לודס ולא קאנטרי רודס, אז זה נשמע הרבה יותר יפני והרבה יותר קשור לעיר הקטנה הזו שבה גרה גיבורת לחישת הלב, יוקו הונה.
אוקיי, אז זהו, אז הגענו לסיום הפרק הכי יפני שהיה לנו עד עכשיו, והאמת שכשהתחלנו את הפודקאסט לפני זמן רב, פתאום זה נראה זמן רב, אז ידעתי שיהיו כל מיני מדינות, לא ידעתי שהמדינה הראשונה שאני אכנס אליה תהיה יפן, אבל זה ממש מגניב. מי שלא יודע אגב, ככה אני אסגור את העניין של ג'יבלי, ג'יבלי מבחינה תרבותית זה תופעה מטורפת בעולם המערבי, ובכלל זה קטע כזה, כאילו פני ג'יבלי. יש למוזיאון ביפן שאסור לצלם בו. אתה לא יכול, אין שום תמונת סטיז של המוזיאון הזה.
אתה אומר.
אין דבר, אתה לא, אתה יכול להיות בחוץ אולי לצלם, אבל אתה לא, אין, אתה לא יכול. אי אפשר לצלם את זה בפנים. נכנסתי לאתר של המוזיאון לקראת הפרק וקראתי את המניפסט שיהו מיאזקי כתב על המוזיאון, ואתה אומר, זה כמו דיסנילנד. זה כאילו ה-180, זה איך שכאילו וולט דיסני קורא את זה, היה חוטף שפץ ומת. זאת אומרת, זה הדבר הכי רחוק מדיסני שיהיה, זה הדבר הכי מדהים. תיכנסו, תקראו את ה-About Us, את המניפסט של יאו מיאזקי, על סטודיו, על מוזיאון ג'יבלי, ואז תבינו כאילו את הבן אדם, ואז תבינו על מי מדובר. כאילו, אני ראיתי מלא דוקו עליו וזה, כהכנה לפרק, אבל זה מדהים. היה לי פשוט כיף גדול לראות את כל הסרטים האלה, לצלול פנימה ולראות שאפילו הבת שלי יכולה לשבת ולראות את השכן שלי טוטורו משנות ה-80 ביפנית, ופשוט להתאהב בה ולהגיד, אני טוטורו, 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 לסתובב בבית, טוטורו, טוטורו. אני חייב חולצה ואני חייב, כאילו קצת מרצ'נדייז של הדבר הזה לעצמי.
אז תקנה גם אתה חולצה, והחולצה הראשונה שתגיע, נעשה את התמונה.
או שכבר עשינו, כי זה משודר וכבר יש, אבל אנחנו חוזים את העתיד. זהו, אז ככה לקראת סיום, אני אגיד לקראת הפרק הבא, זה היה הפרק התשיעי, הפרק הבא שלנו הוא הפרק העשירי.
ספשייל.
נעשה לעצמנו מחיאות כפיים. ויש לנו בפעם הראשונה אורח, יגיע אורח מיוחד ונושא מיוחד, זה יהיה פרק ארוך מהרגיל, גם הפרק הזה היה ארוך מהרגיל, אבל זה יהיה פרק ארוך מהרגיל ומיוחד, והוא יהיה בנושא שמאוד מאוד מתאים לאורח, האורח יש לו המון מה להגיד על הדברים שאנחנו נדבר עליהם, וכמו תמיד היה כיף גדול גם להתכונן לפרק הזה, וגם להקליט ולגלות את הקולנוע של ג'יבלי מחדש. אני מזמין אתכם עוד פעם להיכנס גם לאתר שלי ולהזמין הרצאת קולנוע או ליצור קשר איתי ולהציע רעיונות לפרקים. בעמוד הפייסבוק מתפלספים על קולנוע, כל הלינקים כמובן בתיאור הפרק.
וגם לכתוב תגובות.
וגם לכתוב תגובות, אתם מוזמנים כמובן לכתוב תגובות בספוטיפיי ובכל אפליקציה אחרת שחביבה עליכם. ועד הפרק הבא, סיונרה.
קוניצ'ורה. היי.
היי. שמונה עיניים.
שמונה עיניים.